6. כן, קיצור, אחרי שהרב מעריך איך אפשר להעלים את עינינו מהטוב שעשה, הגדול שעשה הרמב״ם, כל הקושיות אנחנו? כן. כל הקושיות שהרב המחבר ז"ל מקשה, זאת אומרת מה שאמר ההיסטוריון רבי זאב יעבד, שהרמב״ם הוא נמצא בשורה הראשונה של גדולי ישראל חוץ ממורה נבוכים. זה מה שהרב אמר, אפשר, המורה נבוכים היה לו דברים משמעותיים שהשפיע לטובה, אם כי זה יכול להיות שהיו אנשים או אפילו היה דורות מסוימים שלהם לא היה נכון ללמוד את המורה נבוכים, אבל זה לא מוציא אותו בכלל ספרי הקודש של עם ישראל שתלמוד אותם אף פעם דורות. כל הקושיות שהרב המחבר ז"ל מקשה רבנו על השייח חז והפילוסופיה האריסטואית והחוכמה הערבית, שכבר הראישו עולם עליהם החולקים הרבינו בעת אשר הופיע על ספר בזמנו, כן, כבר תפסו את הרמב״ם על זה, לא היו ראויות שעוד הפעם יעשו למטעמים בספרותינו הנאמנה. כן, זה כבר לא שייך, כמו שהוא אמר, בדור שלנו כבר אתה יכול לומר את המורה נבוכים בלי הפחד מההשפעות האלו. כי דבר ידוע הוא שלא הלך בעיניים עצובות אחרי ההיסטוריה אחרי הפילוסופים הערבים שמפרשי דבריו, רק הוא זל, חקר ובחן וזיקק את הדברים לפי כל הכוחות של המדעים שהיו בזמנו ועוד יותר מהגבול שלהם. ואחרי בירור הדברים שהתבררו לו שלא היו בהם משום סתירת יסודי התורה והייתה דעתו נוטה עליהם, לא כיחד את האמת להגיד שהם הינם דעותיו. הוא לא בגלל שהוא למד מהם, הוא ככה תפס את המציאות מתוך הגדלות שלו בתורה. הוא הבין שזאת האמת של העולם. הוא מצא לנכון לפרש על פיהם דברי תורה שבכתב שבעל פה. ואיזה זרות או אשמה יש כאן. אפילו אם נאמר שעכשיו נראים הדברים באופן אחר. הכי יכולים אנו לומר שבדברים הרוחניים הללו שעסק בהם רבינו בספר המורה ישנם ראיות מכריחות על הפרטים? דענו שהעיקרים הכלליים שמסודי הדת, מציאות השם יתברך באחדותו ושלילת הגשמיות אינם דברים מוכרעים אצלו גם מצד המדע, נכון? על זה הרמב"ם מביא ההוכחות שכליות. אבל יתר הדעות הרי הם דברי חזון שכל מה שדעתו של אדם נוטה עליהם. זאת אומרת, נניח כל מיני תפיסות שקשורות לאיך להבין את הנבואה, איך להבין מה זה רוח הקודש, איך להבין את העניינים של המצוות ואת מה שעומד מאחוריהם, ההשגחה וכולו. הוא אומר, איך להבין, איך ההשגחה פועלת, ואת עצם ההשגחה ודאי שהרמב"ם לא מערך, אבל איך השגחה בדיוק פה, כל זה, זה, זה פרטים שכל מה שדעתו של אדם נוטה עליהם על פסטי חוכמה, נאמר עליהם שהם חיים עבורים באופן מושאלי ויחוסי. לא מתכן להגיד שהוכחות שכליות לעניינים הסוג הזה, אני אומר שבלבך אתה קולט את הדברים בצורה כזאת. ורבינו אחרי שמצא שם סתירה לסודות התורה מאלה הדברים הפרטיים שהמדע יותר תרבותי שהנהוג אז נטה עליהם, עמד על זה. כאשר ראה שהרבה מהמסכים שדעתם נוטה אל הדעות הללו הם עוזבים את התורה או מפקפקים באמונה בני סתירות שהם חשים בין הדעות התרבותיות הללו ובין התורה, כן פרסם לדעת שהחלק המבורר שבדעות התרבותיות ההן אין בהם סתירה לדברי תורה, ועד רבה לימד שהן מתחזקות מצד התורה, וזה העמיד את סודות האמונה על תרתו בלב רבים והציל בזה את חיי התורה והמסורת לדורות רבים. ולא נוכל בשום אופן להסכים לדברי הרב המחבר ז"ל במה שכתב בפליאתו, ועד עולם יפלא על רבינו המעמיק הזה, ככה הוא כותב רבי זאב יעקב אצל הרמב״ם, זה כמו ציטוט כזה, ועד עולם יפלא על רבינו המעמיק הזה, כי ראה רק את הדמיון הרפה והחיוור מאוד אשר תדמה חוכמת יוון עם תורת ישראל למראית עין כהה, ואת החוטים הדקים הירודים הנוקבים עד התאום המבדילים המפרידים בין שניהם ועושים אותם כמעט שני הפרינג מורים, לא שספה עינו החדה והתאורה, עד כי לדעתו אין להבדיל מאומה בין דעות תורתנו ודעות חכמי יוון וערב. זה מה שאותה כנגד הרמב״ם, איך הוא אין להגיד דברים כאלה? איך אגב זה לכם? הביקורתיות בדור שלפני הדור שלנו, זאת אומרת לפני 100 שנה פלוס, שנקרא במאה ה-19 מניינם, הסגנון הזה היה סגנון מאוד רווח, שבעצם מי שהתחיל אותו זה היה מבקר המקרא כמובן, וזה מין סגנון ביקורתי כזה. וגם חכמים, זאת אומרת, אפילו אנשים תורנים, הוא היה תורני, ההיסטוריון, רבי זאבי עבד.
מה הוא אומר, מושפעים מהאנשים המשכילים?
מה סגנון?
זה לא סגנון מזלזל כמו של היום ששומעים כאילו... והיום כאילו כל הסגנון נגד הרבנים זה ישר כאילו ביטול.
אתה יודע, אבל היום...
פה הוא כן מעריך את כל התורתו ו...
היום זה מתוך רדידות, זאת אומרת, המרצות. שאין לא יודעים כלום, לא לדעו שום דבר, לא כלום, סתם רואים שבא להם. כשזה בא מתוך... מתוך מישהו שלומד, יש לזה תוך משקל. זה אדם בארץ מתפתה בצורך הצופה, זה סתם חוצפה וטיפשות. שהוא לעבוד את זה. אבל פה מדובר בטענה, טענה שכלית. אז בדרך כלל אצלנו נניח חקובה שאנשים כבר מדרגה כזאת של חוכמה, אז הם באים ושואלים צורת שאלה. קשה לי. כי הרמב״ם זה הרמב״ם.
מקום לשאול אבל כאילו...
לשאול, כן, אבל פה הוא מבקר, זה לא לשאול. הוא טוען שהרמב״ם לא ראה.
זה לא שהוא לבד בעסק, כמו שאמרנו
בהתחלה. כן, אבל זה מה שאומרת פה הרב, כאילו היום אתה... זה שיש כאלה שבזמנו הם התקיפו את זה, כי זה באותו זמן שהייתה תסיסה תרבותית פילוסופית, זה עלול היה לגרום כל מיני דברים, אז זה מבחינה חינוכית, אז יש פה ויכוח. אבל פה זה כמו זה מין טענה כזאת להשאים את הרמב״ם ודברים כאלו קשים. דבר שני, גם השאלה, זה לא רק שהעניין שאין לזה כבר מקום מבחינת זה, שזה לא רלוונטי כבר, הטענות האלו. אלא השאלה גם מי מבקר, עם כל הכבוד. יש הגון מבינה ויש אנשים אחרים. יש הרשב"א ויש אנשים אחרים, זה לא גדולי עולם.
אז רגע, אם נסדר את זה, יש כמה דברים, אז כמה טענות, אז קודם כל יש את החוסר רלוונטיות, נקרא זה, או עוצמה אחרת של דברים, וזה שבכלל, או שזה לא נכון הביקורת שלו בכלל.
פה אומר שזה לא נכון הביקורת. עכשיו הוא אומר שזה לא נכון. בנקודה הזאת, שהרמב״ם לא הבחין בין היווניות לבין...
זהו, לא הבנתי כאן מה הוא ביסס את זה.
הוא אומר, הנה, עובדה שהרמב״ם לא אכפת לו להכניס מושגים פילוסופיים לתורה.
אבל כמו שהרמב״ם כותב כמה מקורות, שכאילו מצאתי התאמה בין דברי חז"ל לדברי הפילוסופים של ימינו. אבל הוא לא...
בסדר.
מה זה חיזוק כזה לפי שתתכם? בוא ניתן לכם.
הוא רואה בזה כתשטוש. טוב, אומר פה הרב, הפליאה הזאת באמת מוספת היא על הרב המחבר ז"ל.
המחילה זה נגיד כמו הדוגמה, המחילה זה כמו בהקדמה נגיד שהוא אומר, אני לא כותב את השמות של הפילוסופים ומכניס את זה בערבוביה לדברי חז"ל ודברי. נגיד דבר כזה.
כל הגישה שם, המוגיש הפילוסופית, מה זאת אומרת? הרמב״ם חושב שמשה רבנו יש לו צורת חשיבה של אריסטו, זה הרמב״ם חושב את זה, זה מה שלא יש ספקות פה. רשב"י היה פילוסוף בסגנון אריסטו. צריך להבין מה מדובר, זה חידוש עצום, לא ככה הרמב״ם תפס. רבי פנחס בן יאיר היה פילוסוף, אני אקח לך בדעת את הדמויות הכי מיסטיות בסגנון של החשיבה שלנו, שהם היו מאוד רציונליות לפי הרמב״ם. מה צריך להיות? מה פילוסופיות? זה הדמויות. הרבה עקיבה, ככה היה. טוב, אז זה הוא קורא לזה יווניות לעשות את הדבר. אז אומר פה הרמב״ם ז"ל הבדיל הבדלה תאומית שאין לה למעלה ממהמנה בעצם המהות של התורה כלפי חומת יוון. וזאת היא הבדלה שבין קודש לחול, אחרי אשר קבעו ז"ל שלושת יסודות עיקריים ששוב מעיין בספר המורה לא יוכל לזוז מהם. והם, האחד, שהנבואה היא למעלה מכל המושג של השכל האנושי כולו, ומה שלא יושג כלל בשכל האנושי הרי נודע ועבור על ידי הנבואה שדבר השם. הרמב״ם ודאי שמסכים לדבר הזה, והוא כותב את זה גם מפורש. זה היוונים הסכימו? ברור שלא. לא היה להם בכלל השגות מעבר להשגה של השכל. השני הוא יסוד חידוש העולם, שאם כי הרמב״ם כותב בבורא נבוכים שאין הכרח על פי התורה לומר שהעולם מחודש, אם כי זה פשט הפסוקים. אבל אם הייתה הוכחה בשכל שהעולם הוא קדמון, היינו דוחקים את הפסוקים. ובסופו של דבר הרמב״ם מה אומר? כיוון זה הפשט של התורה. גם על פי הכרעת השכל, כך נראה את העולם החודש. שבזה עקר את כל המבט האלילי היווני על כל ההוויה כולה, ושיוונו איתו. הרי הטענה שהעולם הוא קדמון, גם היה לה השלכות לגבי ההשגחה. כן, על כדי שהיו כל מיני רמות של כפירה בהשגחה כתוצאה מזה. אם כי הרמב"ם טען שזה לא סותר את עצם ההשגחה. גם את עצם ההשגחה על פי הבנת התורה. אבל כמובן, ברגע שהיוונים נקטו שלום וקדמון, גם הם, לשיטתם, השליחו מזה כל מיני השלכות לא מוכרחות אומנם, ביחס להשגחה. והשיב לנו את אורחות הקודש של התורה, שהוא התוכן של המבט היהדותי המקורי על כל ההוויה, והוא ההיפוך הגמור המבט היווני האחוז בקדמות העולם. ולא כמו שכתב המחבר על פי שיטתו, שעל ידי החוטים הדקים המבדילים מפרידים בין דעות תורתנו לדעת חכמי יוון, עושים אותם רק כמעט לשני הפכים גמורים לדעת. כן, זה לא החוטים הדקים. זה עושים אותם רק כמעט לשני הפכים גמורים.
חבלים, לא יודע.
לדעת רבינו זל, לא רק כמעט שני הפכים גמורים הם, אלא שני הפכים גמורים לגמרי בהחלט. כי הבדל בין המושג של הקדמות וחזיון העולם האלילי שהוא, שהם אלה דשמיא וארקא לעבדו, כלומר אלוקים שמנותק מהמציאות, לחזיון העולם הישראלי שהשם אחד, הוא יוצר כל נוטה שמיים לעבדו ועושה הארץ מאיתו. הוא ההבדל כל כך נשמתי, עד שאין פה אפילו צד אחד או נקודה אחת ממשית שאנחנו יכולים לומר עליהם באמת שהם דומים זה לזה. זה נקודה שנייה. היסוד השלישי המבדיל הוא יסוד ההשגחה הפרטית. כן, זה פועל יוצא. במין האדם בכל פרטיו ומעשיו שהם ההפך הגמור מכל ציון הכר שכמת יוון שעברה כמאמר פושעים מעולם עזב השם את הארץ. כל זה הבדל נורא, וההפקיות הגמורה מתבלט על ידי שלושת היסודות שקבעם רבנו הגדול חכמתו וקדושתו הגדולה להיות חיץ נצח בין הקודש ובין החול וחומת יוון האנושי וחומת ישראל אלוקית. זוהי הפקיות מוחלטה שאפילו ימצא אי אלו פרטים של דמיון בסגנוני הדברים בין שני אלה. סוף כל סוף קיים ועומד בינו הדבר ולא קרב זה אל זה, ולעד יאמר בזה במובן הרוחני והחוכמתי כמובן הגזרי והטיפוסי הלאומי והמסורתי, הן עם לבדד ישכון בגויים לא רשע. תמיהני על הרב המחבר זל, איך לא העמיק להבין משתת רבינו הגדול שההבדלים באי אלה מושגים, לציין על ידם את ההפרש העצמי שביניהם, אינם ניתנים להיות משוערים על פי הביטויים השונים שלנו מבדילים ביניהם, בין שהם רבים ומעטים. רק העיקר הוא העומק התוכן שבעניין. כן, זאת אומרת, מה הוא עשה בעצם? הוא אומר, הוא לקח את הסגנון, בגלל שהרמב״ם תופס את הדברים, מסגנן אותם בסגנון פילוסופי, אז הרמב״ם לא מבדיל בין חוכמת יוון וחוכמת ישראל. אבל נכון שהרמב״ם תופס את הדברים בסגנון פילוסופי, אבל מה התכנים בסופו של דבר שהוא מחזיק בהם כאמת? זה הנקודה החשובה. לא באיזה סגנון הוא משתמש. למשל, שעה שהרמב״ם אומר שההבדל בין המציאות של הבורא ברוך הוא למציאות כל הנמצאים הוא בין חיוב המציאות לאפשרות המציאות. נכון? ככה הרמב״ם כותב את זה גם ביסודי התורה. כבורא נבוכים. הכל בבילי, כלומר כל המציאות היא אפשרית, היא לא מוכרחת. עומת אלוקים שהוא חויב המציאות. הכל מבינים שבהבדל הזה כלולים כל הפרשים הבדלים שלהם סוף. זאת אומרת, אם אתה מבין בצורה כזאת, אז אתה מבין שבעצם המציאות אין בה שלמות, ברגע שהיא לא מוכרחת, אז אפילו הקיום שלה הוא לא דבר שהוא פשוט. כן, לעומת אלוקים שהוא מציאות מוכרחת, זאת אומרת משהו שהוא מוכרח המציאות, זה אומר שמדובר במדרגה אחרת לחלוטין מאשר כל המציאות כולה. ואם אנחנו מדברים אחר כך על דבר סגנונות של דימויים כמו הליכה בדרכי השם יתברך וזה לי והווהו הווה דומה לו מהו החום מפתח החום מקצה בזה, הכל מבינים שאין כל הדברים הללו, אפילו אם ירבו מאוד מזיזים את ההבדל האינסופי שבין הבורא לבראים. והפסוק ולמית הדמיון אל עומדו במילואו, גם אחרי כל הביטויים הללו נראים כמו נקודות של דמיון. נכון? זאת אומרת, זה ברור שגם אם אתה מדבר מושגים שאנחנו דומים או הפעולות שלנו דומות לפעולות של הקדוש ברוך הוא, אין בין ספר אין סופי, זה אבי רק בתור משל, וכיוצא בזה הוא צד הדמיון שדימה הרמה את חומת צייר חומת יוון, שלא בא אלא מצד איזה תארים חיצוניים שמתפסים בעבוד מצד הציור השכלי האנושי, כלומר בצורת החשיבה של השכל, זה צורת החשיבה של התורה. דבר, זה השכל האנושי, אנחנו קולטים את האמת האלוהית מתוך השכל האנושי. אז לכם הנקודה הזאת יש דמיון, אבל ההבדלים שביניהם היא הבדלה עצמית טיפוסית יותר מכל מה שאפשר לבאר בהרבה מאמרים המדברים בעניינים צדדים פרטיים בנדון זה.
המחילה, כאילו גם יש כאן איזו אמירה שאין העניין בתקוף את הפילוסופיה באופן עקרוני, אלא בוא תתבונן, יש בזה גם טוב, צריך להבין למה.
פילוסופיה זה צורת חשיבה.
יפה, אז כאילו, לכאורה נראה כזה שכאילו החולקים יותר מפרנם שזה, שקוראים לזה פילוסופיה או שזה באים בחוץ וזה לא כאילו אותנטי ישראלי.
אבל למה הבין זה אותנטי ישראלי?
כן, הם לא נמר לכם בתפיסה
שלהם. כן, אני ככה הבינו. זה סוג של העתקה, כמו איזה מין...
אני רואה כזה שהם חרדים על זה כל הזמן, זה שזה בא מבחוץ כל הזמן.
כן. הרמב"ם חושב שזה התפיסה הישראלית. דרך אגב, מה שמאוד יכול לחזק את הרמב"ם זה הרס"ג. הרב סעדיה גאון, הוא מתקופת הגאונים. הוא קרוב לתלמוד. וגם הוא בסימן פילוסופי. אם כבר הוא מחלק עליו והרבה דברים, אבל בחירת הסגנון זה אותו סגנון. ואחרי שסודו של הרמב״ם הוא שהאידאה הנבואית הבאה מתוך דבר השם ברוח הקודש יש לה מקור יותר גם מקום שרוח אדם יכול לשאר בשכלו האנושי, יכולים אנחנו להבין שגם אותם האידאות שמצא רבינו בדברים שטפלו בהם הפילוסופים על פי השכלה האנושית שאינם מתדמים לדעותיה של תורה, אין הדמיון בהם אלא חיצוני. ואף הפי שהסגנון של הידיעה יוכל להיות שווה בהם, כי בשניהם יש צורת חשיבה כזאת פילוסופית, אבל הקיבול הנפשי הפנימי של הדברים הוא רחוק זה מזה מאוד כמרחק שיש בין החול ובין הקודש. כי פה אנחנו מדברים על נבואה, על תורה שבאה מלמעלה למטה כהשגה לא שכלית רציונלית רגילה. מה שהעריך הרב המחבר לקבול על רבינו הרמב״ם שנצלה על מורה הנבוכים מן הפילוסופיה היוונית להחליט שהמידות הטובות והמעשים הטובים לא נחשבו בעיניה. כן, זאת אומרת שהרמב״ם, כמו שהפילוסופיה לא החשיבה את המעשים, נכון, כמו שהקוזרי מעריך בהתחלה, שהפילוסופיה לא חשוב מעשים, אני חושב שזה ההשגה השכלית שלך. אז כאילו גם הרמב״ם הולך בגישה הזאת. אין הדבר כן כלל.
אבל לא אמרתי, מה
הוא מתבסס? על מה זה מתבסס? על מה מתבסס? מי הטענה שלו?
הטענה הזאת.
לא יודע. מה אני צריך להבין אותו? כי החתימה של המורה בפרק נ"ד לשלישי, הרי היא אומרת מפורש שהחוכמה מוכרחת להיות בצורה כזו שהיא תביא לעשות את כל המעשים בפועל פי דרכיה שנתברך, שהם התוכן של כל המעשים הטובים, כל סדרי התורה והעבודה. נכון שאמר הרמב״ם הרי, זה סותר את כל אלו שרצו לקחת אותו לפילוסופיה, הרמב״ם שם כותב, שהעיקר זה כמו שכתוב זה בירמיהו השכל וידע אותי
בארץ.
לעשות חסד משפט וצדקה בארץ וזה נקרא דעת אלוקים. טוב, אז ברור שזה לא הכיוון של הפילוסופים. כדי להוציא אותנו מידי הטעות הזאת שלא נחשוב שהעיקר הוא רק החוכמה לבדה, ואפילו החוכמה העליונה האלוקית ולא השגחה על המעשים בפועל כמו שהיו באמת בין חכמי יוון כאלה שחשבו כאלה בפילוסופיותם. זאת אומרת שאין משמעות, יש חלק מהפילוסופים שסברו שהחוכמה האידיאלית זה החוכמה אודות אלוקים, כלומר החוכמה שעוסקת באלוקים, לא רק החוכמה של הטבע שזה מדרגה יותר נמוכה של החוכמה, אלא החוכמה אלוהית. אבל הם כפרו בהשגחה כמובן גם על אלה הוא חלק. אז כדי שלא לנו ספקות בעניין הזה, כתב רבנו בחתימת ספרו המורה בלשונו הקדוש אחרי שפרש את הפסוק של התלל לחכה בחמתו לפי שיטתו וזה לשונו. כן, זה הפסוק בירמיהו ת' על התלל לחכה בחמתו גיבור גבורתו, כי אם בזאת התלל מתלל השכל וידע אותי. אחר שזכרנו זה הפסוק מה שכולל מן העניינים אפלאים, זכרנו דברי החכמים עליו משלים כל מה שהוא כולל. וזה שלא הספיק לו בזה הפסוק לבאר שהשגתו יתעלה לבד היא הנכבדת שבשלמויות. זאת אומרת, פה זה ציטוט מהרמב״ם, כן? שהפסוק הזה לא בא לומר שהשגת השם זה זה הדבר הכי עליון, כי אילו הייתה זאת כוונתו של הפסוק, כן? היה אומר כי אם בזאת יתעלל ומתעלל השכל וידע אותי, והיה פוסק דבריו. או היה אומר השכל וידע אותי כי אני אחד, או היה אומר כי אין לי תמונה, או כי אין כמוני, או מה שדומה לזה. אבל זה לא ההמשך של הפסוק. מה הסיפה של הפסוק? אבל אמר שאין להתעלל רק בהשגתו בידי הדרכה ותארה ורצונו לומר פעולתה, כמו שברנו בברות די אין אין הדרכה. ובאר לנו בזה הפסוק לפעולות האין שראוי שיוודעו ויעשה בהם, הם חסד ומשפט וצדקה. והוסיף עניין אחד צריך מאוד ואומרו בארץ במציאות אשר הוא כותב התורה. זאת אומרת, זה הנקודה המהותית של התורה, ולא כמחשבת הרוסים שחשבו שהשגחתו התברך קלטה אצל גלגל הירח, שהארץ הוא מה שבא נעזב. עזב השם את הארץ, אינו רק כמו שבאר לנו על ידי אדון כל החמים, כי להשם הארץ יאמר שהשגחתו גם כן בארץ כפי מה שהיא, כפי מה שהשגיח בשמיים, כפי מה שהם, כך גם בארץ, למרות שהארץ היא שפלה. והוא אומר, כי אני השם עושה חסד משפט ודקה בארץ. ואחר כך שני מעניין, ואמר, כי בלך חפצתי נאום השם. ואמר, בחסד משפט ודקה חפצתי נאום השם. כל שברנו שעושה מידות, כי הכוונה להידמות בהם, ושנלך על דרכם. אם כן, הכוונה אשר זכרה בזה הפסוק, הוא ראש השלמות האדם שבו יתעלה באמת, הוא להגיע להשגות השם, כדי היכולת, כלומר, כמה שאתה מסוגל, ולדעת השגחתו בברואיו, והמציאו אותם, ואני אגור אותם איך הוא, וללכת אחרי השגה לי בדרכים שהתכוון בהם תמיד לעשות חסד משפט וצדקה, להידמות פעולות השם, כמו שבאנו פעמים בזה המאמר, זה מה שראיתי סומו בזה המאמר, מה שעכשיו שהוא מועיל מאוד יכול לצא בו עתן שם רבה שם. הרבה מבין שזה של האדם יש גוף, זה מכריח אותו שהדעת אלוקים שלו תתבקד גם דרך הגוף. אתה לא יכול לנתק ולהגיד שאדם זה בעצם שכל שתקוע עם גוף, ובעצם המציאות של הגוף, של הארץ, של הפעולות,
זה לא אמרנו ש...
היא לא משמעותית.
שאתה הזכרנו את זה שכמה פעמים שכאילו אדם צריך לשאוף שהארציות שלו, החומריות שלו, תפריע לו לקליטה הרוחנית.
וזה לא רק מזה שלא תפריע.
אז פה רואים שזה עוד מגמרות, זה למה.
כן. זה אומר שאתה כבן אדם, שיש בך גופניות, צריך לדאוג שהגופניות הזאת תבטא דעת אלוקים, כמו שגוף מבטא. איך גוף מבטא דעת אלוקים? דרך הפעולות. זה הצורה שהגוף מבטא שייכות אל עניין אידיאלי. עכשיו, גם אלוקים הוא שכל שפועל בתוך מציאות גשמית, אם כי בלי איברים, אבל יש לו פעולות בתוך המציאות הגשמית.
עצם הקשר שלו למציאות מראה שאנחנו צריכים גם...
הוא גם פועל במציאות, הוא לא רק מקושר. הוא גם
קושר ופועל.
אז גם אנחנו. אנחנו שכל שיש לו... אנחנו לא רק קשורים אל גוף, אנחנו יש לנו גוף. כן, זאת אומרת, אנחנו ישות אחת, שכל גוף. ואחרי דברים נסגרים כאלה, על דבר מגמה מעשית ומידות הטובות שהן אומנם מחוברות ולחלית המעלה לדעת השם יתברך בטהרתה, יש עוד מקום לומר על רבינו הגדול של חכמת יוון, ששם את המעשים הטובים ואת המידות לתפל קל, במקום שרבינו אומר פורש שהם אינם המגמה של החוכמה ושאין השלמה בל האדם, שזאת היא באמת תמצית חוכמה ישראל בטהרתה על פי התורה, עומדת בפינה זו בניגוד לחוכמת יוון, כפי מה שמציע אותה כאן הרב המחבר זה.
להגיד לרב שלגבי התותים שהוא ביקר אותו, אמר זה לא במורשת, זה בו...